שלום, שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. יום שלישי, 22:00, המפגש הקבוע שלנו, השיעור השבועי. פרשת פנחס לפנינו, שימו לב, הפרשה השנייה הכי ארוכה בתורה, עם אין סוף עניינים, זה לא יהיה כזה, שיעור יותר ארוך. הפרשה הארוכה, אנחנו נשתדל לתמצת, ניגע האמת בשני דברים שהם בעיניי בעיית הדור. קטונתי אולי מלהגדיר את הדור ואת בעיותיו, אבל נראה לי שהרבה מומחים, כל מי שמסתכל, יסכים אולי שזאת הבעיה או שתי הבעיות, שתיהן עולות בפרשה. מיד ניגע בהן, אבל קודם כל תודות והקדשות. אז תודה כרגיל לקרן דניאלי, לעיריית ירושלים, לאגף לתרבות יהודית במשרד להשכלה גבוהה ומשלימה, וכמובן לתנועת המזרחי ולגרובייס הפקות, יהודה גרובייס ודיני גרובייס שפה איתי, ובלעדיה כידוע אני מדברת לקיר ואפילו זה לא עובד, אז תודה. בזכותם אנחנו ביוטיוב ובפייסבוק ובפודקאסטים ואיפה לא, ברשתות, גם במטוסי אל על, קצת חזרו לטוס, אז אפשר לראות את השיעור גם בטיסות, ועוד ועוד. אוקיי, כמה הקדשות ברשותכם, השיעור מוקדש לעילוי נשמת הילד אילי בן לימור, לעילוי נשמת הנער, שמעון בן נתן, שיהיו בשורות טובות, לרפואת גל בת רחל, אחות של אחת המאזינות שלנו, נפגעה בתאונת דרכים במקסיקו, לרפואת ולרי בת שמחה, לרפואת פורן דליה בת טאוס, רפואה שלמה, לרפואת בנייה ישראל בן אביבה, שנפצע בפיגוע בצומת הפוח, בו נהרג יהודה גואטה, בנייה נמצא כעת בשיקום, הם גם עושים הדסטארט בתקופה הזאת, לרפואת אמרם בן דימה שושנה, ולרפואת הילד הראל חיים בן שירה שירן, משפחת מדלי, שטבע בשבוע שעבר, וגם לצערנו ככה נושא שעלה לכותרות, רפואה שלמה לכולם. אנחנו מתחילים בפרשה שכמו שאמרתי, היא כל כך ארוכה ומגוונת, שלצערי אפשר להוציא מנה באמת הרבה מסרים, אולי אפילו קצת סותרים. זה לא שהתורה היא פלסטלינה חס וחלילה, אבל היא תורת חיים והיא נוגעת בכל. ואתה רואה לפעמים איך לפי האופי, בן אדם בוחר. מי שרוצה לדבר על מנהיגות, ידבר על יהושע בן נון, איש אשר רוח בו. מי שירצה לדבר על מעמד האישה, נשים צדקניות, נשים מאמינות, בנות צלופחד, מבקשות נחלה בארץ, ארץ ישראל, כמובן אתה רוצה לדבר על זה, בואו נדבר על ירושת הארץ, החלוקה שם לנחלות, הגורל, גם זה בפרשה. סבלנות, כמובן, זה לא רק שיהושע יורש את משה רבנו, אלא יש בו את מה שנקרא איש אשר רוח בו, מכיל את כולם, לא ממשלת 61. נדמה לנו שזה האידיאל, סתם, כל צד חושב שהמקסימום שאפשר להגיע זה 60. זה מה שיש לממשלה הנוכחית, 60, 61, וואו. המקסימום הוא איש אשר רוח בו, שהולך כנגד רוחו של כל אחד, כל מפלגה, לא כל מפלגה, כל יחיד מרגיש מיוצג. זה האידיאל, זה לא במנהיגות פוליטית, אבל זה האידיאל השלם, זה יהושע, מנהיג שמצליח להכיל את כולם. הקורבנות מוזכרים בפרשה, החגים, חגי ישראל והמועדים, גם הם בפרשה. אפשר לדבר על כל הדברים האלה. על מה אנחנו נדבר? על באמת שני, הייתי אומרת, שתי בעיות קריטיות בדור, הבעיות אולי, קנאות מול סבלנות, ערכים בכלל, מאבק על הערכים, אם יש בכלל עוד ולמה זה נשחק. זה אחד. שתיים, זה בעקבות פנחס. שתיים, ריכוז. קשב וריכוז. ניהול זמן. מי שזה מעניין אותו, שישאר איתנו. איך נעשה את זה? אגב, על הנושא השני מדברים הרבה, כאילו, על קשב וריכוז. אף אחד לא אומר יש מחסור בקנאות, אבל כן אומרים יש מחסור בקשב וריכוז אצל כולנו. נדבר, אנחנו לא נקפוץ בין הרבה נושאים ברשותכם, אלא נלך עם שני אנשים שמסרו שיעורים, שיחות בנושאים האלה, חנן פורט, שיחה על קנאות, והרב מלובביץ', שיחה על ריכוז, קשב ומיקוד. שני אנשים עליי השפיעו רבות, כל אחד ככה בתקופה אחרת בחיים, מקווה שהם עדיין משפיעים, אנחנו מתחילים. חנן פורט, שאנחנו רואים עכשיו ככה את התמונה שלו, לדור שפחות מכיר, אז יגידו, הוא היה חבר כנסת, היה פוליטיקאי, הוא היה איש ימין, מחדש ההתיישבות בגוש עציון, הכל נכון. חנן היה פרשן מופלא של התנ״ך, הסדרה שלו מעט מן האור על הפרשות מומלצת, זה לא מעט מן האור, זה הרבה מאוד מן האור, פרשנות עמוקה, אמונית, עם העיניים שלו, העיניים שמצד אחד ראו גאולה בדור הזה, מצד שני תמיד שאפו גבוה יותר, למעלה יותר, לא הסתפקו. וחנן באחד העיונים שלו בפרשה כותב על פנחס, סיפור הקנאות שבפרשה, שבוע שעבר פנחס מול החרפה, חילול הקודש הזה של בני ישראל שהולכים עם בנות מואב, פנחס עושה מעשה של קנאות, של הרג, כמובן לא להלכה, לא למעשה, לא בימינו, בשום אופן לא, אבל הפרשה השבוע משבחת אותו על אותו מעשה קנאות. עכשיו, זו מילה מפחידה. הרבה אנשים היו מדלגים, אמנם לפרשה קוראים פנחס, זה מפריע לנו, עדיף היה מפחיד אחרת. בואו נדבר על בנות צלופחד, יותר יפה. בואו נדבר על משהו אחר. הארץ ואיך כל שבט מקבל את מקומו, ויהושע, איש אשר רוח בו. אבל מה נעשה שלפרשה קוראים פנחס? והיא מתחילה באירוע הקנאות של פנחס משבוע שעבר, שעליו הוא מקבל כעת גם שבחים. מה עושים? מה המקום של קנאות בימינו? ברור שחזל והלכה יגידו על אף, אתה לא פנחס, כן? אתה לא, זה לא. מה כן? חנן מדבר על המילה קנאות, שהיא מילה קודם כל מפחידה. בואו נודה, היא מזוהה עם האסלאם הפנאטי, או עם משוגעים, פסיכים, שאנחנו ודאי לא רוצים להיות מזוהים איתם. מה לנו ולזה? אתה אומר, קנאי, זה נשמע לא טוב. קנאי דתי, פנאט דתי, אתה בטוח שזה איזה בן לדן, נסראללה. חנן קורא למאמר הזה על סבלנות וקנאות, שיחה מרתקת כמעט במלואה נלווה אותה, שהתקיימה לפני כבר כמה עשרות שנים, בקיבוץ ברור חייל, שמועצה אזורית בנגב. וחנן מתאר מה קרה, הוא מגיע לחדר האוכל בקיבוץ, המתנחל, הדתי, הרב, צריך באמת אולי להגיד, מתקנים אותי תמיד, הרב חנן פורט, בחייו הוא ודאי לא רצה שיקראו לו ככה, אבל תלמיד חכם, וככה האייקון, אפשר להגיד, של המתיישבים, מגיע לחדר האוכל בקיבוץ הלא דתי, ברור חייל בנגב. אבל למה בעצם אכפת לך כל כך מאיתנו? הרים עליי את קולו, קיבוצניק ותיק ומסופה מברור חייל, במהלך שיחה קשה ומרתקת שהתקיימה בחדר האוכל של הקיבוץ. אגב, מרוב ככה, מרוב הקדשות ועניינים, לא אמרתי שלום לכל צופנו מארץ ומהעולם, אז אכן, אני לא יודעת אם יש לנו מברור חייל, זה יהיה סמלי ויפה, אבל אני רואה שיש לנו פה מאות צופים בכל הרשתות עם כל מיני תגובות. טוב, נגיע אליכם בהמשך, אני מציע, בסדר? אל תעלבו. אנחנו עם חנן בקיבוץ ברור חייל, ואנחנו עם אנשים שלא מבינים, לא מבינים מדוע אכפת לו. מה באת לפה? מדוע אינך יושב בשקט? הוסיף אותו חבר קיבוץ לידות בי מילים כבדות יותר מבליסטראות. מדוע לא יכולים להיות בינינו יחסי סבלנות אמיתיים? כמו חברה פלורליסטית ומבוגרת. בחברה פלורליסטית מבוגרת כל אחד חי על פי אמונתו. בקיצור, עזוב אותי בשקט. ממשיך עוד חבר ואומר לו, אף אחד לא צריך לנקוט ביוזמה לשנות את דעתו של חברו, מתוך כבוד להשקפת העולם של הזולת. עזוב אותנו, זה בעצם מה שאומרים להם. וחנן משיב, אכן, אומר חנן, דברים כדורבנות. כלומר, הוא כאילו מסכים איתם, כן? בואו נראה עוד מעט כמה, אבל כאילו מסכים איתם. אכן, דברים כדורבנות. סבלנות היא מילה רבת ערך, לציין התנהגות שאינה כופה את עמדתה על הזולת, אלא מנסה בכנות להבין לליבו. אבל יש לפעמים שהמילה סובלנות מחפה. מחפה על אדישות, מחפה על רפיון, מחפה על חולשה. ואז כדאי לשקול היטב. האם הסבלנות היא מידה ראויה? שבו בנפשכם, אומר להם חנן, תדמיינו שאתם ניצבים בפני תופעה של בנים שיורדים מהארץ. בזמנו, אני לא נעים לי להגיד כמה, אני לא בטוחה שהיום זו הייתה הדוגמה הכי שמזעזעת, אבל וואו, אדם עוזב את הארץ, באמת חבל. האם ננהג במידת סובלנות מול התופעה החמורה, או אולי נתהפך בחוסר מנוחה על משכבנו בלילות, מבקשים דרך לשנות את פני הדברים? אם יגלה אדם שאשתו מפנה לו עורף ומתרועעת עם זרים, טוב, זו דוגמה בלשונו העדינה של חנן, כן? אדם שמגלה שאשתו מתרועעת עם זרים, האם הוא ינהג בסובלנות כלפי התופעה הזאת, או שהוא יקנה לאשתו ולמשפחתו? הוא יחפש כל דרך לשנות את המציאות האיומה ולהשיב את שלום הבית שלו. בואו נתבונן. האם הסובלנות שלנו היא באמת נכונה או שהיא פגומה וירודה? ופה הוא מתחיל בחדר האוכל של ברור חייל. שלוש סיבות לסובלנות בעייתית. גם לנו נעים להגיד, גם אני אישית, באופי שלי, מאוד נחמדה ומכילה. ואני מניחה שרבים מצופנו באופן גלי משתדלים להיות אנשים טובים. למה לריב? למה להגיד את דעתי? למה להיות נגד? למה להתאמת? למה צריך להוסיף מחלוקת בעולם? בואו נשמור על יחסי שכנות טובים. זה נכון מאוד, בהרבה מקרים. בטח לא לריב כל היום על ועד בית, או על מריבות על חנייה, או להוריד את הזה, נכון. אבל סבלנות, בואו נהיה נחמדים. חבל, כל כך הרבה מריבות מיותרות יש בעולם. אבל לפעמים, אומר חנן, הסבלנות שלנו היא פגומה. מבחן, עכשיו בחן את עצמך, בואו לשלושתנו, לכולנו, זה מבחן עם שלוש שאלות די נוקבות. אחד, סיבה ראשונה לסבלנות לא נכונה. היא ביטחון בצדקת הדרך. אדם לא באמת בטוח בדרכו, הוא מוגדר כזה או כזה, הוא לא באמת בטוח. לכן אם הוא רואה משהו שסותר את דרכו, יש לו ספק. אני צודק, הוא צודק, לאמיתו של דבר, אני לא יודע, הצדק איתי, הצדק איתו. מנקודת מבט כזאת, הוא אומר, אדם שאיבד אמונה ברעיון הציוני, יכול להתייחס בסובלנות גם לתופעות פלסטיניות. אני לא יודע מי צודק, אני או הם. יש נרטיב להם, יש נרטיב לי. מאותה סיבה, יהודי שמפקפק באמיתות התורה, כמובן לא יהיה אכפת לו אם גם אחים שלו מפנים עורף לגמרי לכל מורשת האבות. הוא נותן פה דוגמה מעניינת. לכל אחד יש את מה שמקפיץ אותו. זה די מדהים, זה מבחן פסיכולוגי. יש נושאים סוערים שבהם אתה לא מתערב, לא יודע, לא לוחם. אתן לכם דוגמה, היה לפני כמה שנים, מתווה הגז. מאבק סוער למי שזה יסעיר אותו. טבעונות, צמחונות, וואו, איך אנשים נכנסים לזה. הקרב על החיסונים, אני בן אדם פשוט, מאמין, הן ברופאים, כמובן, אמרנו זה גם בעבר, כל גדולי הרבנים מאמינים ברופאים. אני לא רוצה לפתוח את זה שוב, כי אני יודעת עכשיו שמתנגדי החיסונים יתחילו להגיב לי, זה בסדר, חבר'ה, התגעגעתי בין הגל הקודם לגל הזה. אני מכבדת את כולם, אבל יש לי דעה ואני אומרת בנחרצות. ואתה רואה איך זה מקפיץ אנשים, ויש נושאים אחרים שלא. כלומר, לכל אחד יש את מה שמקפיץ אותו והוא כועס, ואת מה שברור לו, זה הערך שלי, לא זז מפה. כל אחד יכול לבדוק. יש לנו מאזינים מגוונים, שונים. יש את מה שאתה מאמין בו. אם אתה מאמין, קשה לך לראות אדם טועה. לא משנה מה, זה יכול להיות אוכל בריא. אז אתה מתפוצץ עם מישהו, אם באמת אתה מאמין בזה, מישהו אוכל מקדונלדס עם קולה מומחה, מולך, אם מישהו עוד שותה קולה אחרי רונלדו, כן? אבל אתה לא יכול, אתה זועק. אם זה חשוב, זה לא רק אישי. ולכן הנקודה הראשונה היא, אי ביטחון בצדקת הדרך. כשאתה לא בטוח, לא כזה אכפת לי, נו באמת. אני אביא לכם עכשיו 1,000 נושאים על סדר היום, וואלה, לא יודעת, לא מכירה, לא מספיק התעמקתי. נושא שאני בתוכו, אני אש. השאלה אם אתה אש, במה? אוקיי, אמרתי שיש לנו צופים מגוונים, זה הזמן באמת לדבר עם כל הצופים המגוונים שלנו. קודם כל, כל מי שכותב לי פה שהוא מקדיש את השיעור לרפואה, לעילוי נשמת וכולי, הרי אני מודיעה שיעור מוקדש, כתבו בתגובות, פייסבוק, יוטיוב, אני לא מקריאה הכל. אבל מה שכתבתם, בהחלט שהוא מוקדש גם לעניינים האלה. שלום לסרה, שאיתנו ממונסי. שלום לאטליה מקנדה. שלום לשושנה מקרמיאל. וואו, שלום לציפי מירושלים, לדנה מרמת השרון, למוטי מאופקים, ועוד ועוד. שלום לכולם, מוזמנים להמשיך לספר לנו איפה אתם, וגם להעיר ולהוסיף תוכן לדברים שנאמרים. אוקיי, אז סיבה ראשונה הבנו, אני לא מספיק בטוח, אז בטח שאני לא אכפתי. סיבה שנייה, גם נוקבת, זה ניתוח פסיכולוגי. שוב, חנן פורט עומד בחדר האוכל בקיבוץ ברור חייל, הם אומרים, למה באת לשכנע? עזוב דוס מעצבן, ימני, תן לנו לחיות את החיים שלנו, אתה את שלך, סבלנות. סיבה שנייה, אומר חנן, לסבלנות פסולה. סבלנות שהיא לא באמת סבלנית. אדישות כלפי הזולת. אם אני יודע שאני צודק, אבל הקשר שלי לאחרים הוא רופף, הוא לא מחייב. זה יכול להיות אפילו בני משפחה. אני את נפשי הצלתי, אני לא מתווכח, לא אכפת לי. או חברים, או כל העם, מה אכפת לי? שכולם, אני אדיש, כי האדישות זה לא סובלנות, זה פשוט אדישות. לא אכפת לי מגורלך, לא אכפת לי ממך. הרבה מאוד תופעות חמורות יכולות להתרחש. אני לא אכפת לי. עכשיו, זה כאילו, הוא אומר, זה אותה הרשת לבוש אלגנטי של סבלנות נאורה. אבל זה לא נאורות. בעצם הוא אומר שיתבשלו במיץ של עצמם, שילכו לעזאזל, ככה חנן כותב, שילכו לך, לא אכפת לי מהם. אני חושב שזה נכון, אז אני עושה את זה. השאר לא, מה, אוקיי, מי הם בשבילי? אני פשוט לא אכפתי כלפיהם. אז סיבה ראשונה אמרנו, אני בכלל לא בטוח בדרך. סיבה שנייה, אני בטוח, וזה שלי, זה לא שלהם, למי אכפת? סיבה שלישית, שוב, עומק פסיכולוגי, סיבה שלישית, חוסר אמון שנוכל לשנות. בסדר, אני יודע את האמת, אבל זה גדול עליי, העולם הזה כבר לא ישתנה. זה ייאוש, אובדן אמונה, הוא אומר, ביכולת לשנות את המציאות המרה. מנקודת מוצא זו, גם אם אתה מאמין בצדקת הדרך, ואם אכפת לך, אתה סבלני במרכאות, אתה לא זועק ולא מוחה, אתה מרגיש שקצרה ידך מלהושיע. אבל, כיוון שאתה לא יכול להודות, אומר חנן, לא יכול להודות אפילו בפני עצמך בחולשה שלך, אתה מוצא מפלט במילה הגואלת, סובלנות, שפותרת אותך מלעמוד פנים אל פנים מול חוסר האונים שלך. והוא כותב, רחש של הסכמה עבר בקרב הציבור. ראיתי בעיניים של רבים כאב אילם. ראיתי שפתיים חשוקות בדומיה. יכול להיות שאלה אנשים אידיאליסטיים, חלוצים, מקימי בור חיל. חנן מדבר איתם על הדור הבא, פחות מלא בערכים שלהם, כל מיני תופעות. והדור השני בקיבוצים, אני לא מכירה ספציפית, אבל הם, עובדה שהוא אומר להם, יכול להיות שאנחנו לא נלחמים על צדקת הדרך, לא מסבלנות. יש סיבות שהן התירוץ שלנו בעצם, והסבלנות היא תירוץ לא לעשות כלום. או שאיבדתי בעצם את צדקת הדרך, או שלא מה שאכפת לי מאחרים, או שאני לא מאמין שאני אצליח לשנות את המציאות. סבלנות זה דבר אחד. אוקיי, מה חנן אומר? לא טוב להיות סבלני? צריך להיות קנאי? אמרנו, זה פרשת הקנאות, פנחס. האם רק קנאות חסרה לנו? חנן ממשיך ומסביר את זה בעדינות, שאף אחד לא יבין פה, יסיק איזשהן מסקנות לא נכונות. קנאה, הוספתי, היא בדרך כלל מידה מאוד מגונה. אמרו לנו כבר חכמים, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אבל צריך להבדיל הבדלה נחרצת בין קנאה ב, שהיא פסולה, לבין קנאה ל, שהיא יכולה להיות טהורה. קנאה ב, אני מקנה באיש ההוא בגלל המכונית, בהי בגלל הבגדים, בהם בגלל הכסף, זה קנאה מסוימת. קנאה ל, זה קנאה לדבר יקר ואמיתי. קנאה לעם ולארץ, קנאה לבית ולמשפחה, קנאה לתורה ולאמונה, קנאה לצדק וליושר. זאת לא קנאה של משהו אגואיסטי, קנאה פסולה. זאת קנאה שיש בה המון אהבה טהורה. זעקה בכאב מול פגיעה בדברים אהובים. והוא מפנה אותנו לשיר השירים, לאחד הפסוקים הזועקים האלה של קנאה עזה. ונאמר במגילת שיר השירים, סימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועיך, כי עזה כמוות, חמוות אהבה, קשה כשאול קנאה, רשפי הרשפי אש שלהבת יה. בפסוק הזה אנחנו מגלים, אומר חנן, יש קנאה שהיא קשה כמו שאול, שהיא נובעת מהאהבה שהיא עזה כמוות, וזה דימוי לקשר שלנו עם אלוקים. אנחנו יודעים שמדרש, ששיר השירים הוא מדרש גם על הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. שימו לב, אנחנו לא יכולים רק להיות סובלנים, יש פה קשר מאוד עמוק. עזה כמוות אהבה, האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל, שנאמר, אהבתי אתכם, אמר השם. ומתוך כך, קשה כשאול שנאה, שעתיד הקדוש ברוך הוא, לקנא לציון, כמו שנאמר, קינאתי לציון קנאה גדולה. שוב, אנחנו רוב הזמן מאוד נחמדים ובורגנים וחביבים, פתאום יש פה מילים, מילים מאוד גדולות. קנאה, שנאה, אהבה, עזה כמוות, מה אנחנו צריכים להיות? מה הולך פה? חנן ממשיך. כמובן, אנחנו יודעים, אין לנהוג כפנחס. מה כן? כן לעורר קנאות. הקנאה הבריאה צריכה להיות מתועלת לחינוך נכון, לאכפתיות, לבנייה, לעשייה. אם אנחנו רוצים לתקן, למשל, את תופעת הירידה מהארץ, או את ההתערערות בחיי המשפחה, כמה? כ-30% גירושים, עלינו להשיב אל ליבנו, להגיד לעצמנו, כי הלב רוצה לזעום, לא, להגיד ללב שלנו. בגערות ובחירופים לא נשיג, בדרך כלל שום דבר. עלינו להתעזר בגבורת האיפוק, לאתר את מקור התופעות, לברר לעצמנו אז כיצד להתמודד. הבינו לנפשי, אנשי ברור חיל, מסיים חנן בהתרגשות, בטח ככה בקול רועד, כיהודי מאמין, אין התורה והאמונה לגביי עניין של פולקלור בלבד, אלא אמת נצחית. עבורי האמירה כל ישראל הרבין זה לזה, אינה סיסמה שדופה. לכן כל חילול שבת, כל נגע מוסרי, כל תלישות רוחנית, זה מכאיב לי, זה צורב את נפשי. חילול שבת, למשל, לא פוגע ברגשותיי, כמו שחושבים בצורה שטחית, כי הוא נעשה לנגד עיניי, אלא מפני שהוא נעשה על ידי אחי, עצמי ובשרי. וכמו שאני חש כמוכם, כאב, עם התנועה הציונית, מאבדת נקודות, ניגפת. הקנאה לא מביאה אותי למסקנה שאני רוצה לכפות את דעתי על הזולת, חלילה. אני חושב שצריך חקיקה פרלמנטרית, מינימלית, חשוב הסטטוס קוו, לא לפגוע בו, בשביל קיום לאומי בצוותא. אבל הכאב מחלחל בי, הוא לא נותן בי מנוח. לא שאני בכנסת רוצה חוקים שיכריחו אתכם שמור שבת. אבל הכאב הזה מחייב אותי ליצור איתכם קשר, להגיע לפה, לנסות להבין את מה שקורה בלבכם, לנסות למסור את מה שמתרחש בנפשי, מתוך תקווה. שאולי יצליח למצוא מסילות ללבבכם. סיימתי את דברי הנרגשים, אומר חנן. חשתי, כי גם אם לא הגעתי להבנה והסכמה בכל, הדברים סילקו בכל זאת מחיצות של ניכור. נפרדתי מהם פרידה של רעים וידידים. רכז התרבות שליווה אותי לרכב, תפח על שכמי ואמר, לערב הזה יש טעם של עוד. אני חושבת שיש בזה המון בסיפור הזה. חנן, אני לא יודעת כמה יש לנו היום כמוהו, עם אומץ כזה לעמוד ולדבר מול קהל בברוכי, אפילו מול קהל דתי, ככה לדבר. הדוגמה הזאת נורא חמודה, ירידה מהארץ כדוגמה, שזה מראה לנו אולי גם על שינוי ערכים בשנים האחרונות. והוא אומר, לערב הזה יש טעם של עוד. בהחלט קראתי את הפרק וזה מותיר טעם של עוד, אז הלכתי לחפש עוד. ההיסטוריה של ברור חיים. מתברר שחנן לא צריך לבוא לשם לדבר על קנאות, כי קנאות יושבת בבסיס של המקום הזה. המילה קנאות, אולי נחליף אותה במסירות נפש, יהיה לנו יותר נוח. שוב, קנאות זה כאילו עם אסוציאציה שלילית. מסירות נפש. תראו עכשיו את השער של עיתון דבר. 1948, העלייה של היישוב הזה אל הקרקע. בואו תסתכלו. יישוב חדש בנגב חולש מאתמול על כפר פוראה שהפריע לתחבורה היהודית. כך קם ברור חיל. הידיעות מספרות על מסירות הנפש של החלוצים שמקימים יישוב חדש במקום קשה מול האויב, הכפר הערבי הסמוך. ברור חיל, שימו לב, הוא היישוב האחרון שהוקם לפני שהוקמה מדינת ישראל. זה חתיכת ייחוס. רגע לפני הקמת המדינה, היישוב האחרון שהוקם זה הם. מאז כל היישובים מאושרים בהכשר המדינה. המקימים היו עולים ממצרים. אחר כך הצטרפו עולים מברזיל. אבל מה זה השם המוזר הזה? ברור חיל, ועוד עם רייש כזה לברזיליים, מה זה ברור חיל? בימי בית שני היישוב כזה. ואיך הוא מצוין במקורות? בקנאות, במסירות נפש גדולה. היהודים שם היו מלים, עושים ברית מילה לבנים שלהם, בימי הגזרות של אדריאנוס, שאסרו על ברית מילה. יש משפט במסכת סנהדרין, הוא נחשב למשפט סתום. שבוע הבן, שבוע הבן, אור הנר בברור חיל, משתה שם, משתה שם. זה מין רמז שאומר, במלואות השבוע של הבן, עושים ברית מילה, מדליקים הרבה נרות, אור הנר, כדי לרמוז שיש פה שמחה, יש פה ברית, בברור חיל. אגב, איך קוראים לקיבוץ שהוקם ליד ברור חיל? אור הנר. כלומר, אנשים שהסתתרו מגזרות אדריאנוס ועשו ברית מילה במסירות נפש בסתר, הם המקור לשמות של שני הקיבוצים האלה. בברור חיל התגורר יוחנן בן זכאי. כך נאמר עליו, צדק צדק תרדוף, הלוך אחר בית דין יפה, חפש בית דין יפה. אמר רבי אליעזר ללוד, אמר אחר רבן יוחנן בן זכאי לברור חיל. סליחה, אחרי רבי אליעזר, אתה מחפש רבי אליעזר, הוא בלוד. עוד עיר, וואו, של מסירות נפש, של קנאות, ככה יצא. ושצריך היום באמת כוח וחוסן כדי לחיות שם, וכמה זה חשוב. אז אתה רוצה למצוא צדק, לך ללוד לרבי אליעזר, או לך לרבן יוחנן בן זכאי לברור חיל. במקור אחר מסופר שרבי יהושע בא ללמוד תורה, באמת מקיים את, את מה שאמרנו, הולך לרבי יוחנן בן זכאי בברור חיל, נותנים לו תאנים, ויש שם שאלה על מעשרות, ומתחילים ללמוד, ללחות מעשר, איך לעשר, גם את זה התעסקו בברור חיל. אז מה יש לנו פה? קנאות על ברית מילה, קנאות על מעשרות, קנאות על לימוד תורה מפי אחד מגדולי הדור, ואז גם מקימים יישוב יהודי בתשח מול האויב רגע לפני קום המדינה. קנאות, השאלה לאן מתעלים אותה. הנה, דוגמה לקנאות שכבר 2000 שנה אנחנו עם מסירות נפש משלנו. אז תראו, באמת לקחו לנו לצערנו בני דודנו, כשהם אומרים שהם קנאים לאדמה, צומוד. אצלם לצערנו זה במוות, בשהידים, בג'יהד. אבל ודאי אפשר להגיד פה שאנחנו רק סובלנים. סבלנות זה ערך נחמד, היא לא ערך היחיד. אתה גם פועל למען משהו. ואנחנו, מה בוער בנו? עכשיו שוב, צריך כנראה מילה אחרת. נחישות, מסירות, התצמדות לערכים, דבקות, אכפתיות. אבל הנה סתם בחנו נקודה בארץ ישראל. תראו כמה קנאות אנחנו מוצאים בנקודה במפה של ברור חיל. וצריך להגיד שגם היום, ותודה גם על זה, אנשי ברור חיל מוזכרים שוב ושוב באזעקות, בצבע האדום. תודה רבה גם על זה, גם על העמידה כחלוצים בדור הנוכחי מול חמאס בעזה. לפני כמה ימים נפטר דוקטור אליהו שוסיים, שהיה גם סמל, אני חושבת, לקנאות ואיך לתעל אותה לחיים. השבוע סיפר לי בנו, דוקטור יונתן שוסיים, זה כנראה רץ במשפחה, סיפר לי סיפור שלא הכרתי עליו, הוא דמות שהייתה מזוהה תמיד, דוקטור שוסהיים, עם אגודת אפרת, אגודה למניעת הפלות, לאורך השנים, כך כתוב, הוא הציל חיים של כ-80 אלף תינוקות שנולדו בזכותו, בזכות האגודה, שהוא הקדיש לה באמת חלק ניכר מחייו. אז לא הכרתי את הסיפור שלו, מתברר שהוא נולד בארגנטינה, קיבל חינוך יהודי והחליט בסוג של קנאות ללמוד רפואה, ולא היה מקובל אז בקהילה היהודית. התחיל והתחיל, בשנה השנייה התברר שיש מבחן, מתי? בשבת. והוא היה מוכן לוותר על שנתיים של לימודי רפואה קשים, וגם לוותר על הכבוד, כי כולם אומרים לך, אמרנו לך, ההורים אמרו, אל תלך ללמוד את זה וזה. והוא הודיע שבשבת הוא לא ניגש למבחן. סטודנט יהודי יחיד ששומר שבת, סטודנטים אחרים ניגשו, יהודים. והדיקן התרשם כל כך מהיושר, מהערכים, שהוא מהקנאות, כן, מהקנאות, שהוא הסכים שביום שישי הוא יעשה את המבחן. אבל אז הוא אמר לו דבר יפה, באופן קבוע, תעשה בימי שישי כשיש בשבת מבחן. אני יודע שאתה איש אמת, אני רואה. אז אני גם סומך עליך שכאיש אמת לא תגלה את המבחן, לא תגלה את השאלות לאחרים, אני נותן לך טופס, ואתה לא תגלה לאחרים, תעשה ככה, תעשה את הבחינה ביום שישי. כמובן, מסירות הנפש המשיכה, כשהוא עלה לארץ, אותה קנאות, התנגדו לזה, והוא עלה עם המשפחה, והקים פה ברוך השם משפחה אישית ומשפחה גדולה, שהם באמת כל מי שנולד בזכות אגודת אפרת. אז חיים בינינו אנשים כאלה, דמויות שמתעקשות, הסיפור של השבת, אני חושבת יכול לתת הרבה הרבה לכולנו על אומץ, על המידה שלך. עד כאן על קנאות. אנחנו עוד מעט נעבור לנושא השני. אני חושבת שיש הרבה מה לחשוב על זה היום. אני אומרת את זה בעיקר לעצמי, גם אני נורא נחמדה ולא רוצה לריב, אבל לפעמים אתה צריך לעמוד על ערכיך. הנושא השני, תכלס, יותר דחוף. כי הנושא הראשון הוא גבוהה גבוהה, בואו נדבר על יהדות, על ערכים, על אידיאלים, דוגרי דוגרי. הבעיה שלנו ביום יום זה לא איך מקימים את ברור חייל במסירות נפש. הבעיה שלנו היא מסירות נפש מול זה. שלל הרשתות, שלל העניינים, ניו מדיה, זה דבר רחב. אם אתה לא מכור לזה, אתה מכור לזה. כשהיא אמרה לי, עכשיו אני מכורה לפודקאסטים, אני לא יכולה, אוקיי, נשמע לי כליל, רוב האנושות מכורה לדברים אחרים, אבל כן, יש פה, הנה, אתם רואים מה זה? רק אני מסתכלת לשנייה, אני רואה ששלום לחווה מטקסס ולחווה מפתח תקווה. שלום לשתי החוות ו... לכל השאר שהצטרפו בינתיים. אבל הבעיה האמיתית שלנו, ובואו נודה, היא יותר הבעיה הזאת, הנה, אתם רואים, מתקשה לעזוב, יותר הבעיה הזאת מבעיית האידיאלים, למרות ששוב, צריך גם קנאות על ערכים. אבל אני רוצה לדבר רגע על בעיית הריכוז של כולנו. אני זוכרת שרק התחילו הודעות הקוליות, ואז רק התחיל העניין הזה שלא צריך להחזיק את האצבע, בהתחלה צריך להחזיק את האצבע כדי להקליט. ואז אפשר לשחרר אותה, ככה לעשות למעלה, ואופ, זה מקליט. אפשר לדבר, דבר, דבר. יש לי חברה שמנסה לבדוק מה האורך של הודעה הכי גדול שאפשר להקליט. האם לוואטסאפ יש מגבלה? היא עוד לא הצליחה. בינתיים היא שולחת לי את כל ההודעות האלה, כן? אבל, והנה עכשיו, מכירים את הסימון הזה? אני אראה לכם אותו. זה כבר משהו, אייקון שיעשה לכולנו הרגשה מעניינת, אני חושבת. מהירות בוואטסאפ של פי 1.5, יש אפילו פי 2. בן אדם מקליט, טק, אתה איתי מדי בשבילי. מה יקרה כמובן? שהדיבור שלי עכשיו ישמע לכם איתי. הדיבור שלכם עם הילדים, ועם האישה או הבעל, שמע לכם איתי. אתם תנסו להריץ את המציאות על מהירות 2, ואי אפשר. זה רק חלק, באמת, תאימונת ממה שהטכנולוגיה עושה לנו. אגב, אותי אתם יכולים להריץ במהירות, כי ביוטיוב, ואני יודעת שהרבה מהצופים שלנו, רוב האנשים צופים בנו לא בשידור חי, אלא אחר כך, לאורך השבוע, צופים בהקלטה, אז מעניין אם אתם מעבירים למהירות מהירה, הרבה מאוד פעמים אני שמה על מהיר, וככה שומע הדברים. מצד שני, מישהו אמר לי השבוע שאני כבר מדברת במהירות הכפולה של וואטסאפ, אז אם תכפילו זה יהיה כבר פי 4. טוב, תוך כדי באמת עיסוק בפרשה, ראיתי שיחה מרתקת של הרבי מלובביץ', שכתב ותמצאת וערך הרב מנדי קרומבי, שליח חב"ד בגבעתיים. שיחה מרתקת על הנושא הזה, על הפרשה. הפרשה מדברת על החלוקה של הארץ לגורלות. אך בגורל יחלק את הארץ לשמות מטות אבותם ינחלו. זה החלוקה של, הייתי אומרת, שכל אחד מקבל את חלקו. מזה, מסביר רב מלובביץ', שזה מקורות גם קדומים יותר, מזה מבינים שלכל אחד בחיים יש גורל, יש חלק, יש נחלה, יש שליחות, יש תפקיד. כל אדם צריך לבחור את המצווה שלו, את הנישה שלו, את הנושא שלו, את האג'נדה שלו, ובזה להתמקד. אשרי אדם שיודע מה הדגל, מה השליחות שלו בחיים האלה. איך מבינים מי המקור שלך. איך מבינים מה התפקיד שלך, וכשהבנת איך אתה מנצל אותו בדרך מלאה וטובה. בשנת תפשינו נ' 1991, הרב מלובביץ' בחודש תמוז דיבר על פרשת פנחס, אחת השיחות האחרונות שלו, הוא דיבר ולימד עד תשנון ב', וזה בתשנון א', אז הוא מדבר על חלוקת הארץ לשבטים, הוא אומר, זו תכלית הבריאה. תכלית הבריאה זה לתפוס כל אחד את הנחלה שלו ולעשות אותה ארץ ישראל. הרי הוא אומר תמיד, תעשה פה ארץ ישראל, גם אתה באלסקה, כן? לנצל את העולם, לקדש אותו, איפה שאתה לא נמצא. איך אני כובש את החומריות, כובש את הזמן? אני צריך להיות מרוכז. אני מרוכז במשימתי. ממוקד. איך? קודם כל באמצעות שליטה, בשלושת הדברים שבהם אנחנו באים לידי ביטוי. מחשבה, דיבור, מעשה. ספר התניה מדבר על הדברים האלה, שהם הלבושים של הנפש. כלומר, הנפש באה לידי ביטוי בחיים. בואו נחשוב איך אנחנו מתבטאים בחיים. דרך המחשבות שלנו, כן? כל אחד יש לו עכשיו את המחשבות. דרך הדיבור, כן? המילים, ודרך המעשה. בכל מצווה יש את הכוונה של המצווה, את המחשבה, את הדיבור, אני אומר, כן? אשר קידשנו מצוותיו וציוונו, הנה, להדליק נר של שבת, ואת המעשה, הדלקה. דוגמה קלאסית, גמילה מעישון. אני זוכרת שפעם ראיינתי את קובי אריאלי, שהפסיק לעשן, באמת מעניין, צריך לבדוק שהוא לא חזר חלילה. אבל לחשוב על משהו, בוא ניקח גמילה מעישון. לחשוב על זה לא מספיק. רוצה להיגמל, אני רוצה להיגמל. יפה, אבל זה לא עוזר. לדבר, לא מספיק. אני רוצה להפסיק, לא מספיק. מעשה. זה לא שווה בלי שאני עושה את זה. וקובי אריאלי אמר לי שכשהוא נגמל, הוא אמר לעצמו, סיגריה זה כלום. זה ההתמכרות. ברגע שאתה מבין את זה, אתה יכול להפסיק ביום אחד. זה מה שאני עושה שנה. העניין זה התפיסות במשהו, ההתמכרות. ברגע שאתה מצליח לחבר מחשבה, דיבור, מעשה, אתה מגיע לסוג של שלמות. והרב מלובביץ' ממשיך, שוב, הנושא שלנו עכשיו זה חלוקת הארץ לנחלות, הגורל, כל אדם ונחלתו, גורלו ושליחותו. איך אדם עושה את שליחותו בעולם הזה, שצריך להפוך את כולו לארץ ישראל, איך הוא עושה את זה טוב? זאת השאלה שלנו. מחשבה, דיבור, מעשה. אומר אחד מהדמורי חב"ד, פה הוא מצטט הרבי את הרש"ב, רבי שלום דובר שניאורסון, אחד מהדמורי חב"ד, הוא מצטט אותו ואומר, פנימי, זה מונח שאנחנו רואים הרבה בספרות הקודש, בחסידות, פנימי, כל דבר שהוא עושה, הרי הוא מונח בזה לגמרי. יש פה סוד גדול, אדם פנימי, שנכנס לפנימיות של הדברים, הוא מונח במה שהוא עושה. אדם פנימי, לא משנה, עכשיו אני שוטף כלים, עכשיו אני מקריא סיפור לילד, עכשיו אני מקלח את הילדה הקטנה, עכשיו אני נוהג, אני יסודי, אני מונח ב-100%. ברגע הזה אין לי בעולמי שום דבר. אפשר לדבר על הרשתות כל כך הרבה, על סכנות הרשת, הכל נכון, על הצורך לשים סינון, בטח עכשיו לפני החופש הגדול, לילדים, לנוער, הכל נכון. אבל אולי אחת הבעיות הגדולות זה שעם הרשת אני כל הזמן בכל מקום. תבדקו את עצמכם תוך כדי שאני מדברת. זה בסדר, השיעור הזה יכול להיות ליווי למשהו, אני יודעת שהרבה מגעצים איתו, מבשלים איתו, מחפשים, בכיף, קפלים כביסה, מוזמנים גם לכתוב לנו כרגיל מה אתם עושים, אבל הנה, שימו לב, אני פה, או שאני בוואטסאפ, או שאני ב... אתה כל הזמן לא מונח ב-100% במה שאתה, אתה מרפרף מלמעלה, ואז אם אתה עושה את זה, אתה לא פנימי, אלא חיצוני. הגדרה של אדם פנימי, כל דבר שהוא עושה, הרי הוא מונח בזה לגמרי. יש סיפור יפה שהרב מלובביץ' אמר פעם בהתוועדות לעיתונאי, אל תהיה עיתונאי, תיכנס. אל תסקר את האירוע, תחווה אותו. אנחנו כל כך מסקרים את האירוע, מצלמים, מתעדים, מעלים. אז ממשיך הרבי באותה שיחה, שוב על פרשתנו ועל ניצול זמן, ממשיך לסיפור מופלא. הנה הסיפור. פעם אחת בהתוועדות, הרש"ב הרגיש שהתלמידים מנגנים מדי מהר את ניגון ההכנה. לפני שיש שיחה שלו, תמיד יש ניגון הכנה, מנגנים ניגון חסידי, ניגון הכנה. ואז הוא הקדיש שיחה שלמה. למה? לזה שכל מה שעושים צריך לעשות בשלמות. לא יכול להיות שאתה מריץ את הניגון, אתה מתקתק אותו, יאללה, יאללה, שיגמר הדבר הזה, נגיע למנה העיקרית, נגיע לשיחה, לא, לא, לא. כל מנה היא המנה העיקרית. זה לא הרב מלובביץ' אומר, זה אני. כל מנה היא המנה העיקרית. עכשיו אני בזה, זה המנה העיקרית. אחר כך בזה, זה המנה העיקרית. והוא מסביר, הרש"ב, בספרו תורת שלום, הוא כותב על הנקודה הזאת. הוא אומר, מתכוונים לעניין אחד, כאילו שמצפים כבר לעבור לעניין אחר, ולא למה שעושים עכשיו. אבל האמיתו של דבר לא זו הדרך. במקום ובעניין שהאדם עוסק, עליו להיות שם. כשיעבור לעניין אחר, לעניין אחר, להיות שם. כל עוד הוא עוסק בעניין מסוים, אל לו לחשוב על הדבר הבא. ההתנהגות הזאת מוכיחה את האמת שבדבר. אם אתה מרוכז, אתה אמיתי. כשיש קשר והזדהות עם תוכן הדבר, שבו אתה עוסק, אתה מבטא יחס של אמת לעניין, בלי לצפות כל הזמן לברוח ממנו. אני עכשיו פה, אם זה שיעור משעמם, אני בשיעור, אני אגמור אותו, אני אתמקד בו, אולי גם יהיה לי יותר מעניין. מובן הוא אומר שכאשר מסיימים ועוברים לעניין האחר, יש להימצא אך ורק בעניין האחר. אין מקום לחיפזון. וגם הקדמה, אם יש צורך בהקדמה, היא חייבת להיות אמיתית. לא ייתכן לעסוק בעניין מסוים ולחשוב רק מתי להיפטר ממנו. זה התייחסות שנוגדת את האמת. זה מראה שהעיסוק הנוכחי הוא רק למראית עין. אני באמת לא פה, אני לא רוצה. דברים האלה די מדהימים. אתה מתקתק מהר את הילדים למקלחות שילכו כבר לישון. אתה טיק-טק נותן לארוחת ערב שיגמר. זה הדבר. עכשיו זה מקלחת. עכשיו זה ארוחת ערב. אתה עושה איזה קורס נהיגה מונע, אתה תהיה בו. נכון, כדי להגיע. אבל עכשיו אתה בזה. זה מאוד קשור לנהיגה. נהיגה זה לא רק להגיע מקום למקום. זה האירוע. זה המנה העיקרית. זה לא, יאללה, מפה לשם. זה הדבר. מה שאני עושה עכשיו. אגב, תפילת הדרך מאוד יכולה לעזור, כי אז זה מחשבה, דיבור, מעשה. מחשבה זה מה אני עושה, דיבור, תפילת הדרך, ומעשה, לנהוג בצורה מרוכזת. ואז הוא ממשיך, הרב מלובביץ', ויש לו סיפור בתוך סיפור. אמרנו, זה סיפור ראשון, זה מה שסיפרנו עכשיו, שהתלמידים תקתקו את הניגון הכנה, והרשב נוזף בהם. ניגון הכנה הוא מנה עיקרית, כמו השיחה. אל תזלזלו בהכנה. ואז הוא ממשיך לעוד סיפור. ביוד שבט תפשין למד, 1970, נערכה הכנסת ספר תורה חגיגית בבית המדרש של הרב מלובביץ'. הגיעו אלפים מכל העולם, ואז האירוע פרידה מיוחד, ככה, מה שנקרא, צאתכם לשלום. כשהאורחים שבו לביתם, כולם עמדו שם בעצם ועמדו לשוב הביתה. הקבוצה הישראלית, טוב, נו, אלא מה, מי אם לא הקבוצה הישראלית, הייתה לחוצה בהתוועדות, מכך שהיא תפסיד את הטיסה שהייתה באותו לילה, והיא הביטה ללא הרף בשעון. הרבי התייחס לכך וסיפר סיפור. היה לנו את הסיפור של הרשב עם התלמידים שתקתקו את ניגוני ההכנה. סיפור על הרבי שהישראלים החצופים קצת, סליחה, לא, עזבו, מסתכלים כל רגע בשעון מתי תיגמר ההתוועדות. והרבי רואה שמסתכלים בשעון, הופ, מכניס סיפור לסיפור. הוא אמר, פעם נכנסתי לחמיב, חמיב זה הרייץ, הרבי הקודם, רבי יוסף יצחק שניאורסון, בערב שבו הוא היה צריך לנסוע מלנינגרד למוסקבה. באותו זמן היו רדיפות וגזרות קשות בברית המועצות על קיום מצוות, והממשלה שידרה שסבלנותה פוקעת ביחס לעבודתו של הרייץ, הם החליטו לעשות משהו בנוגע אליו. זה לא עצר אותו מהפעילות, הבולשת כבר עקבה אחריו בשבע עיניים, בעיקר כשהוא נסע ממקום למקום, כן, להפיץ יהדות. הרבי נכנס באותו ערב לחמיב, כן, הרבי מלובביץ' עוד לא היה אז רבי, הוא היה חתן של הרבי הקודם, נכנס, ראה אותו יושב במנוחה גמורה, כמו יום רגיל, באמצע יום רגיל בלי לחץ, ועוסק בעניין מסוים שדרש תשומת לב מרובה. הרב היה מופתע, היה מאוד מופתע, ואמר לו, אמנם אומרים שמוח צריך להיות שליט על הלב, אומרים בחסידות שהמוח צריך להיות שליט על הלב, אבל עד כדי כך, כלומר, עד כדי כך שליטה עצמית, הבולשת בחוץ, עוד רגע יוצאים לנסיעה, עד כדי כך ריכוז, השיב לו הרייץ. יש דבר כזה הצלחה בזמן. אי אפשר להוסיף שעות ביום, אבל אפשר לגרום לכך שאותו זמן יהפוך להיות יותר מוצלח, אם מנצלים אותו איכותית. הצלחה בזמן, שיהיה לנו הצלחה בזמן. שנצליח לנצל אותו נכון. איך עושים את זה? כשאתה עוסק, ככה הוא אומר לו, כשאתה עוסק בעניין מסוים, הרי באותו הזמן, כל מה שעשית בעבר, כל מה שאתה צריך לעשות בעתיד, הם אינם בעולם. אפילו רגע קטן באופן כזה, מנוצל בשלמות, כי באותו רגע, שום דבר לא מבלבל אותי. ככה מגיעים להצלחה בזמן. בואו ננסה את זה. מה שאתם לא עושים עכשיו, אין עבר, אין עתיד, זה. מה שאנחנו עושים, ממוקדים עכשיו בזה, בילד, בעצמנו, בלמידה, בתפילה, בבישולים, בסידורים, בנהיגה, בעצבים, אבל בזה אני עכשיו עוסק. ואז מתחיל סיפור כבר שלישי. הרב מלובביץ' בניו יורק מספר על הרייץ במוסקבה. סיפרנו קודם על הרשב, והוא מספר עכשיו גם על הרשבה בספרד. הרשב"א, רבי שלמה בן אברהם מבן אדרת, מחכמי ספרד, יש פה בירושלים רחוב רשב"א, בערך 800 שנה אחורה, כל יום, שימו לב, האיש הזה היה, אומר שלושה שיעורי תורה, משיב על שאלות הלכתיות, רופא, הרשב"א היה רופא, שריפא חולים, ומצא זמן לטייל בכל יום. חוץ מכמובן שלוש תפילות ביום, לימוד תורה, אישי, איך הוא עשה את זה? התשובה היא הצלחה בזמן. בעת השמעת השיעור, שאר העניינים לא קיימים, אני נותן שיעור. כשאני כותב תשובות, זה האירוע. אני מעניק טיפול רפואי, זה הדבר. אני מטייל לצורכי בריאות, רגיעה. זה מה שאני עושה עכשיו, זה הכי חשוב. והרב מלובביץ' גם כתב על זה ביומנו, ביומנים האישיים שלו, הוא כתב על כך משפט מעניין, תסתכלו. אריכות ימים פירושה שכל יום בפני עצמו ארוך, דהיינו הצלחה בזמן. יש לנו פה איזה ארבעה סיפורים. התלמידים של הרשב, שהזדרזו עם הניגון הכנה, והוא ככה עוצר ואומר לו, ההכנה חשובה מן ה... לפעמים ההכנה למצווה גדולה מן המצווה. ואז יש את הישראלים בניו יורק שממהרים לטיסה. ואז הרבי מספר להם על הרייץ שהיה יושב בנחת. ואז הוא אומר איך הרייץ כנראה סיפר לו, או ש... כן, הוא אומר שהרייץ כנראה סיפר לו שם באותו אירוע, על הרשב"א, שכל מה שהוא עשה, הוא עשה. הוא היה עם אישיות מגוונת, רופא, רב, כותב, הוא היה מגוון. וממשיך, אומר הרב מלובביץ' שם בניו יורק, שימו לב, זה קצת ככה חד, הקהל יושב ומבית בשעון, או שהוא מתאפק ולא מבית בשעון. לפעמים אני אומרת מה עדיף, אנשים בלחץ, בקריזה לטלפון, יאללה, תסתכל. או שהוא מסתכל. הקהל מבית בשעון, או מתאפק ולא מבית בשעון, אבל אז הבלבול הוא יותר גדול. כשהוא מבית בשעון, הוא יודע שיש לו עוד כך וכך רבעים. וכשהוא מתאפק ולא מסתכל, הוא יודע שהוא כבר חייב לרוץ, אבל הוא עדיין מעוקב, הוא מרגיש, כן? הוא מרגיש שהוא נשאר. עכשיו, זה באמת שאלה מרתקת. האם להסתכל כדי להירגע, או לשים בצד? כי כשאתה בודק, אתה לא בודק רק את השעה. אתה בודק את כל מה שמחפשים אותך. אז אותם ישראלים שכבר מסתכלים כל רגע בשעון, הרבי הקדיש להם חלק משמעותי בשיחה שלו, עם סיפור שלם. אם אתה פה, תהיה פה. תפסיק כל הזמן להיות בלחץ אל JFK. ואגב, אם אתה צריך לצאת, תצא. כלומר, אמרנו, כשעוברים לעניין אחר, עוברים, נועלים, לא להתלבט, מה שנקרא, לפסוח על שתי הסעיפים כל הזמן. מה שעושים, עושים, אם זה נכון ומדויק, מתרכזים בו. עד כאן שיחתו. שיחה של הרב מלובביץ' על ריכוז. זה לא פה, לא נכנס לנושאים של ריטלין. ואגב, הכל זה עוד לפני דור המסכים. זה עוד נאמר על רדיו, על טלוויזיה, על הסחות דעת. היום אנחנו הרבה יותר קשה להיות פנימי, להיות ממוקד, אם נחזור לפרשה, לקבל את החלק, הנחלה, הגורל שלך, את השליחות שלך ולהתמקד בה. העידן הטכנולוגי מציב בפני... הסיפור הזה, שוב, כולו מציב אתגר אדיר בעידן הטכנולוגי. איך עושים המון דברים? אבל לא במקביל, אלא אחד אחרי השני. אנחנו מחלקים את היום בצורה נכונה ומנצלים כל שנייה באופן נכון. אני רוצה לסיכום להגיד שאמרתי בהתחלה, אין פה איזה מבנה. באמת, הפרשה מגוונת, לקחתי נושא. קנאות, אמרנו, צריך להיות אכפתים, והרבי על הריכוז והמיקוד. אולי כן צריך לחבר בין שניהם. לדעתי, הקנאות בדורנו צריכה להיות על קשב וריכוז, על המכשירים. להיות קנאי, כי אכפת לי. כי אכפת לי שכל הדור נהיה זומבי, שילדים לא יודעים להסתכל בעיניים, לנהל שיחה, לא יודעים לכתוב, הכל זה אימוג'ים. להילחם על זה, להיות קנאים, כדי שיהיה אכפת לנו מהדור הבא, שגם הוא יהיה לו מחשבה, דיבור, מעשה, יוכל לשלוט, יוכל להתמקד, אחריות שלנו. אולי זה כיוון שלי ככה לחבר בין שני הנושאים. לסיום, רוצה לאחל לכולנו קנאות נכונה וסבלנות נכונה, לדעת את האיזון, אבל לא להתבייש כשצריך לעמוד על הערכים. וכמובן, אני מאחלת לכולנו, כמו שלמדנו את הביטוי, הצלחה בזמן. שתהיה הצלחה בזמן, שכל רגע יהיה מנוצל במלואו עם מלוא הפוטנציאל. אתם רואים עכשיו על המסך את הוואטסאפ היומי, מי שרוצה לקבל את התכנים באופן קבוע. יש פה פרטים, איך עושים את זה גם בעברית וגם באנגלית, מוזמנים לקבל את החומרים באופן קבוע. יש בקרוב מפגש איתי, מפגש פיזי, בעזרת השם אמיתי, ילדות ונערות בירושלים. בשביל לראות פרטים, כתבו בגוגל נפגשות עם סיוון רהב מאיר. כנסו ושם הכל, יש לנו מפגש מקסים בקרוב, ילדות, אמהות, גם אמהות מוזמנות, עם הבנות. נפגש בכותל המערבי, כל הפרטים כאמור, לכתוב בגוגל, נפגשות עם סיוון רהב מאיר. תודה רבה לכם, תודה שהייתם איתנו, וואו, לא ציינתי את כל השמות מהארץ ומהעולם, מצפת ועד יוסטון, כל מה שהולך פה, תודה רבה רבה, ולהתראות בשורות טובות, להתראות בשבוע הבא, בעזרת השם שגם הגל הזה של הקורונה יהיה כבר היסטוריה עד שבוע הבא. תודה רבה, להתראות.